ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו היום נעסוק בעניין של איסור סחורה, הפקרת השדה, ובסוף בשורה האחרונה המושג נקרא אוצר בית דין. מצוות השמיטה היא אחת המצוות הקשות מאוד לאיסור, כי האדמה מצמיחה פירות ובכמויות, כי האדמה היא לא מבינה שהיא בשנת שמיטה, הטבע של האדמה ממשיך לעבוד. וגם אם אני לא מטפל בשדה בשנת השמיטה, הרי טיפולים שוטפים מותר לטפל בשדה, מלא הפירות, מלא עצים מצמיחים פירות, מה עושים עם כל הפירות האלה?
מה זה טיפולים מותרים? איזה טיפולים?
זה, טוב, אני, האמת היא בשיעורים אני לא מתכונן להיכנס לזה, כי זה כל מיני עבודות חקלאיות, אנחנו לא בקיאים בכל סוגי העבודות.
השקיה?
השקיה תלוי במינון מסוים, ברמה מסוימת. העיקרון הוא ככה, יש נקרא עוקומי אילנה ויש עברוי אילנה. זה ביטויים שהגמרא מדברת. עוקומי זה שהעצים יישארו קיימים, עברוי זה לתת להם יותר מהרגיל. בשמיטה מותר לדאוג שהעצים לא יהרסו, לא ייפגעו. זה מה שצריך לעשות בשנת השמיטה. ממילא יש לי פירות. עכשיו, הפירות האלה, אני צריך להפקיר אותם. אבל בסדר, הם נרכבים על העץ. אז תגיד, טוב, תמכור את זה. יש איסור סחורה. גם יש איסור לייצא לחוץ לארץ. כי הפירות האלה גם קדושות בקדושת שמיטה. אני אגיד לכם משהו עוד יותר. גם אם אני לא בעל השדה, אני צרכן וקניתי פירות
באיסור?
לא, נגיד אפילו ביתר, נגיד אפילו ביתר, קניתי פירות, את הכסף ששילמתי לקונה, הכסף עצמו מקבל קדושת פירות שמיטה, לא רק הפירות עצמו. עכשיו, ואם הכסף הזה הוא יקנה בשר, אז גם בבשר יחול קדושת שמיטה. זה יותר חמור מקודשים וקורבנות בבית המקדש. אנחנו נלמד את זה שבוע הבא, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא יותר, אבל כרגע זה מין הקדמה כללית לגבי עניין של הסחורה. וכאמור זה משבית את כל המשק. כלומר, אדם שיש לו שדה ופרנסתו מהשדה, בשנת השמיטה הוא יכול לחלום על לקבל את הכסף. לא רק שהוא לא מקבל את הכסף, אלא הוא רואה מה? כן, אבל הוא רואה איך כל פירותיו יורדים לטמיון, כי הם נרכבים. כמה הוא יכול לאכול בעצמו? וכמה השכנים יכולים לבוא ולקחת? זה מצווה כאילו בלי היגיון. ננסה להבין את המשמעות הזאת. בסדר? אז זה באיסור סחורה. כתבתי משנה שביעית פרק ח' משנה ג' וד', שם מוזכר באילו תנאים מותר למכור. בכל זאת יש מחירה שהיא מותרת. הגמרא בבבלי בקידושין מביא את המדרש, את הגמרא הידועה, על גם רש"י על פרשת בחוקותיי מביא את זה, שיש פה הרי אם תלכו מבקרי והלכתי אף עמכם בקרי, והסיכום הוא אז תרץ הארץ לשבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. והעונשים כאן באים בהדרגה, וכל זה ממה זה התחיל? מזה שיהודים לא שמו שמיטה. ומה הדוגמה של שמיטה? אפילו המצווה הקלה ביותר זה איסור סחורה, כי איסור סחורה זה לא עבודה בשדה. אגב, איסור סחורה שבת, איזה איסור זה? אם אני עושה מקח או ממכר בשבת, זה לא דאורייתא בכלל, כי אני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום. קח את התפוזים, תשלם מהשקל את המאה שקלים של מוצאי שבת, בסדר? זה לא רק בעת המוקצה, כי זה לא מלאכה. לכן בכל המועד, למרות שאסור לעשות מלאכות, סחורה זה איסור מאוד קל, מכירים איזה מאוד כל מיני מצב, ואף על פי כן זה אסור בשמיטה. בא מאירי ואומר ככה להמחיש כמה הדבר חמור, כבר ידעת שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית, שנאמר לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. לא הבאתי פה מקרא, כי המקרא מופיע פה לאוכלה ולא לסחורה, זה איסור דאורייתא. ולמה בא מכלל עשה, עשה. אני רוצה פה לעצור רגע, ותראו במקור, לא ציינתי את זה פה, לא ציינתי את זה כאן. אני קורא לכם ספר המצוות, בסדר? ספר המצוות זה מצוות עשה שהרמב״ם סידר אותם לפי סדר פרשיות השבוע, והוא הגיע לרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות עשה. הרמב"ן, כן, לאחר גמר ספר המצוות של הרמב״ם מנה עוד מצוות עשה, והכותרת היא מצוות אותן, מצוות שכח אותן הרב ממצוות עשה. מה הרמב״ן אומר? יש עוד מצוות שהרמב״ם שכח למנות אותן, ואני הרמב״ן מונה אותן בתוספת. אז הוא מוריד אחרים, זה בעיה עצומה מה להוריד מה להכניס, אבל כך הוא אומר. תראו מה הוא אומר. מצווה ראשונה, לא משנה, שנייה, שלישית, שהיא מצוות עשה, שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה, וזה דבר תורה הוא.
הוא מכניס גם מדרשים לתוך
הרמב"ן. למה לא? מה, לא מבין את זה מפסוק, אז זה הופך לדאורייתא.
גם מדרשים, גזרות שבועות ודקדוקים, הוא גם מכניס לזה?
ודאי, הכל זה נחשב דאורייתא. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם זה דאורייתא, ודאי. מה? כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה, נמצא פורח חובו בפירות שביעית, והתורה אמרה לא אוכלה ולא לסחורה. וזה אומר, יש גמרא בעבודה זרה שאומרת במפורש שהתורה אמרה, וכן במקומות רבים מן התלמוד, בחורות, סוכה, הרמב"ן ידע את כל השס, מעניין כלשון הזה. ונכפלה זאת המצווה באומרו יתברך ואכלו אביוני עמך, והנה עושה סחורה בהם עובר בעשה. עכשיו, מהי המצווה הרביעית שהרמב"ן מונה שהרמב"ם לא מנה אותו? מישהו יודע אולי? ניחשת, לא שאתה יודע, ניחשת, נו, רואים מריסי עיניך ניכר שאתה לא יודע וניחשת. אבל זהו, זה המצווה הרביעית, והוא מעריך בזה מאוד, כי הרמב״ם השמיט את אישור מצוות ארץ ישראל, והרמב״ן מנה את זה. זה
הרב, אי אפשר להיות ציוני בלי לדעת את המצווה
הרביעית. אתה בסדר, זה נקרא מכוח הפלפול, לא מכוח הידיעה. אז זה העניין פה. בוא נראה גם את הירושלמי כאן כבר. אין מוכרים פירות שביעית לא במידה ולא במשקל, זה המשנה בפרק ח' משנה ג', כן? ולא במניין, ולא תאנים במניין, ולא ירק במשקל. בית שמאי אומרים אף לא אגודות, ובית הלל אומרים עת שדרכו לאגוד אותו בבית אוגדין אותו בשוק כגון הקרישי ונצח עליו. טוב, השמות שלא מעניין אותנו פה כל כך. איסור סחורה זה לא רק לא לסחור, אלא יותר מזה, גם כשאתה סוחר בפירות שמיטה אסור לך למדוד יותר מדי. זה מעניין, זה בא מישהו אליך לשדה, ואומר לו, ואומר לך, תשמע, תמכור לי. אז גם אם נתיר למכור, זה צריך להיות בערך. קח כמה שאתה רוצה. כמה כסף שלם?
יכול כפי יכולתך.
מה שאתה רוצה. זה מעניין. זה הסתכלות מאוד מאוד עמוקה. אני רוצה להראות לכם את ההסתכלות פה. זה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים. זה הרבה מעבר. זה משהו באמת נורא ונפלא. הרעיון של שמיטה. מה?
זה כמו בשבת לעשות שינוי.
לא. לא, תכף נראה מה השורש של המצווה. אנחנו בחול, אנחנו בימות חול, אל תשכח, זה לא איסורי מלאכה.
כן, אבל זה כמו בערך, לא בדיוק.
בוא נראה את הגדרים. אתה מעלה נקודה, נכון? כלומר, למכור לא בצורה רגילה. האם זה מצד, אני נעשה את השאלה שלך ככה. רואים מפה שגם אופן המחירה אסור שיהיה באופן הרגיל בשינוי. האם זה כמו גדרי שינוי של שבת, או פה זה נוסע אחרי? בסדר? זה בעצם השאלה שלך. ניסחנו את זה בצורה יותר בהירה ויותר חדה. אומר הירושלמי, גמרא, למה? כלומר, בעצם, למה אסור למכור פירות שביעית לא במידה ולא במשקל ולא במניין? למה אסור למכור באופן מדויק? תשובה, כדי שימכרו בזול. שואלת הגמרא, וישקלו בליטרה וימכרו בזול. אומר, בסדר, אתה רוצה להוריד את המחירים, שיגידו 5 קילו, במקום להגיד 5 קילו שווה 20 שקל, תגיד 5 קילו שווה 10 שקלים, אבל תמדוד מדויק. אומר, אם אמרת את כן, כלומר אם אתה אומר כך, אף הוא אינו נוהג בהם בקדושה. הוא יחשוב שהמחירים זולים, אבל אני רוצה שיש שינוי.
עצם הפעולה של השקילה זה כבר מוריד מהקדושה.
בדיוק. לא, 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 לא כי עצם השקילה זה זלזול בקדושה, אלא אני לא רוצה שתשקול בצורה רגילה כדי שתזכור שהפירות הם קודש. ממילא אתה תתנהג איתם כמו שצריך. ואם יש לך שאריות, כלומר, אם את החמין האלה, השאריות יישארו, אז צריך לזרוק אותם, כי הם קודש. הבנת? אז השינוי כאן עניינו להזכיר לך את העניין.
אבל הייתי עושה דווקא להעלות את המחירים כדי לעשות את השינוי שנעריך את זה. להוזיל את זה, זה עוד יותר זלזול.
השאלה היא מה המטרה, מה היעד, מה המגמה באיסור סחורה. כי לא לשכוח, אנחנו לא בהלכות שבת, אנחנו ביום חול. ביום חול מותר תעשה מה שאתה רוצה. מותר לך לכתוב, מותר לך לבנות בניין, תעבוד בכל תחום אחר, רק בשדה אל תעבוד. וכשאתה אומר לי אל תעבוד, אני יכול להבין, אל תעבוד באדמה, כי האדמה צריכה לנוח. אבל איסור סחורה זה, כפי שאמרנו, זה גם לא מלאכה, זה עסקי אוויר. אני צריך להגדיר את זה, סוחרים, זה לא עבודה יצרנית. מה זה סחורה? קודם היא פה, מוכר פה, ובינתיים מה?
זה היד הנעלמה.
כן, נכון, ובינתיים אני מכניס כמה אחוזים לכיס. למה זה יעשו? מה השורש של איסור הסחורה ועוד מדאורייתא? אני ציינתי פה ואומר הפני משה. טוב, זה הערה בפני משה. פני משה זה הפרשן הירושלמי. כלומר, מה שמותר למכור כאותו ששנינו בפרק דלאל, שאם לקט לעצמו והותיר מותר למוכרו. כלומר, בעצם הפני משה אמר, רק רגע, הרי אתה אומר לי כך, כשאתה מוכר תמכור בשינוי. מה כשאתה מוכר? שכחנו, בכלל אסור למכור. אז מה זאת אומרת כשאתה מוכר תמכור בשינוי? בכלל אסור למכור. התבלבלנו. כאילו, אם ניקח את הרמב"ן, שזה מצד עשה מדאורייתא של איסור מכירה, ואיסור מכירה זה איסור מכירה, נקודה. אז אתה אומר לי כשאתה מוכר תמכור בשינוי, איזה מין דבר זה? אומר הפני משה, נכון, אתה צודק, אסור למכור. יש מצבים שאיתה תוכל למכור. למשל, אדם מקנה לעצמו פירות ונותרו, את המקצת הזה הוא רוצה להמשיך ולמכור, אז זה מותר, וגם זה צריך לעשות בשידור. אני רוצה לסכם את הקטע הזה פה. הסעיף הראשון הוא סעיף קצר, אני רוצה יותר הערב להתרכז בהפקרת השדה ובמושג של אוצר בידין, כי זה נושאים יותר מעשים לגבי. אז בואו עוד פעם נתחיל מתחילת העניין. איסור סחורה לפי הרמב"ן דאורייתא מצד עשה, נזכור, כך אמר הרמב"ן בספר המצוות, מצוות שכח אותן הרב מצוות עשה. המצווה השלישית שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. בסדר? וזה דבר תורה, כמו שאמרו מסכת עבודה זרה, נמצא פורע חובו בפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. אז אם יש איסור לסחור, משמע אפילו בכל כמות שהיא, בכל עניין, אחרי שאני יודע את הידיעה הזאת, ואני קורא משנה במסכת שביעית פרק ח' משנה ג', ואני קורא על זה את הירושלמי, אני רואה שכן מותר למכור, רק כשאתה מוכר תמכור בשינוי, וטעם השינוי כדי לשים לב שיש בקלושת שביעית. אז איך זה הולך? סתירה? בפני משה ומה נחתים תירוץ? היתר הסחורה בפירות שביתה זה רק בתנאים מאוד מאוד מסוימים, מאוד מאוד מסוימים. מהם התנאים המאוד מסוימים? כגון ליקט לעצמו והותיר. מדובר פה בבעל הבית שיש לו שדה, ונכנס לשדה וכתף חלק מהפירות מהשדה לעצמו לאכול. לפי ההלכה מדובר בשדה שהוא לא חרש ולא איבד אותה ולא עשה בה עבירות, ומדובר בשדה שהוא יפקיר אותה כמו שצריך, וההלכה אומרת שבעל הבית מותר להיכנס לשדה שלו ולכתוב שם פירות בכמות של מזון שלוש סעודות.
כמו כל יהודי,
נכון. כשנגיע לעניין של הפקרת השדה נראה את זה, כמו כל יהודי אחר. אחרי כל התנאים האלה שהוא אסף את הפירות האלה ביתו, הוא אכל ונשארו לו. את הפירות שנשארו לו רוצה למכור אותם, ועל זה בא כל המגבלות האלה. רק באופן כזה מותר למכור פירות. כלומר, בשמיטה מותר לעשות סחורה בפירות בתנאים מאוד מאוד מסוימים. בסדר? אני כתבתי פה בשורה האחרונה סיכום משפטי הארץ בצילום. את הצילום הזה לא נשמט לי, לא, אני רואה שלא הכנס אותו בתוך דפי הצילום פה. אני אקרא לכם את זה בעל פה מלמעלה. אגב, זה ספר מאוד ככה יסודי, אומר כך: אסור לסחור בפירות שביעית, ודרשו זאת חזר מהפסוק והייתה שבת הצלחים לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. זה מה שהבאנו לפני כן. מה נכלל באיסור זה, ובאיזה דרך מותר למכור פירות שביעית, התבהר להלן. וכאן בהערות למטה הוא מביא את כל השיטות מה מותר ומה אסור. אבל כדי לדבר על זה, זה ילאה אותנו. יש שני פירושים ברמב"ם, אחר כך יש דעת הרש ותוספות בסוכה,
נמושם התירוץ גם,
ואחר כך חזון איש, ויש רבנו יצחק בעבודה זרה. אני אומר את ההלכה למעשה בתוך כל העידן הזה. שיטת הרמב״ם כפי שהסביר אותו אמרי קורקוס, ושהגרא והחזון איש פסקו אותו הלכה למעשה. בסדר? מספיק שמות לראשונים ואחרונים. אבל מה הם אמרו? הם אמרו ככה שאדם ש נקרא את זה ככה, הנה כן, דעת הרמב״ם מותר ללקוט מעט על מנת למכור. כלומר, אם יש לי שדה שלי ואני מלקט מהשדה מעט באותו כמות שמותר לי ללקוט כדי לאכול אותו לעצמי, את הכמות המועטה הזאת אני גם יכול למכור
על חשבון השלוש סעודות. כל יום יש לך לקחת שלוש סעודות ועל חשבון...
לא, משמע שאפילו מעבר
אז
לזה.
אפשר שש סעודות ביום, שלוש למכור, שלוש לאכול.
בדיוק. אבל אסור לקנות מעט על מנת למכור. זה יהיה אסור לגמרי. בסדר? אז כל מה שראינו שמותר למכור זה אותה כמות קטנה שליקטתי מהשדה שלי, ולא על מנת למכור. כי אם זה היה על מנת למכור, אם זה כמות גדולה אסור וכמות קטנה מותר. אני חוזר על עצמי כדי להיות בהירים. לפי הרמב״ם, אם ליקטתי מהשדה שלי כמות קטנה מותר לי למכור את זה, אף על פי שליקטתי על מנת למכור. זה חידוש, אפילו על מנת למכור. כיוון זה כמות קטנה, כיוון זה כמות קטנה.
אבל יש
לא אוכל מזה גם? לא, אמרנו מעבר. מה שאני כותב כדי לאכול אין לי שום בעיה, אלא מותר לקטוף מלכתחילה מהשדה שלי כדי למכור, בתנאי שזה יהיה כמות קטנה.
כמות קטנה?
או, עכשיו מה זה כמות קטנה? הגדר הוא מזון שלוש סעודות, זה נחשב ככמות קטנה לפי מה שאדם אחד אמור לאכול בשלוש סעודות. אם אני יודע, מדבר על פירות, כמה פירות אדם אוכל בשלוש סעודות?
הוא ומשפחתו.
מה זה? הוא ומשפחתו.
יבוא איזה מתנחל עם חצר ילדים, יהיה לו כבר רמה
כסף. מה זה?
יבוא איזה מתנחל אחד עם חצר ילדים, יהיה לו כבר חתיכת סכום.
בסדר, אבל זה... עכשיו, הכספים האלה שהוא מקבל הם קדושים קדושת שביעית, הוא לא יכול להשתמש בהם לשלם לכרטיס רב קו לסיע באוטובוס, כי הכסף הזה יתעדה, אולי אני לך קדושה שבו. רק לקנות בו דברי מאכל שגם הם יהיו קדושים קדושת שביעית, דגים, בשר, עופות, רק אותם. אז זה מאוד מגביל ומצמצם אותם.
אז אפשר לא יכולה לאכול בספרים?
לא, לא, זה רק בדברי מאכל שאותם לאכול בצורת קודש.
מותר לאכול מבעוד כמה ערים או מבעוד יום סוף לדקות במקום שבעת סופי שבת?
מה זה? רק לפי הכמויות שמדובר פה, המגבלות, וגם את הכמות שמותר למכור רק באופנים שראינו, באופן כללי, בזול, לא במשקל מדויק וכו' וכו'.
למה זה מותר בכלל? למה זה מותר בכלל?
מה, המעט הזה?
כן.
אז כאן אני רוצה להגיע לשורש של הסוגיה. כדי להגיע לשורש של הסוגיה, אנחנו נעבור לנושא השני, הפקרת השדה, ונראה, אני כבר מקדים את המאוחר, שהתורה רוצה להראות שאתה לא הבעלים על השדה. זה הנקודה. וכל השינויים שאנחנו רואים פה, הכמות קטנה וכמות גדולה ואופני הקצירה, כל אלה נועדו להדגיש את הנקודה הזאת. ראית את הנקודה פה? נראה את זה תוך כדי הלימוד פה בפנים ונוכל יותר. אז זהו, עד כאן אמרתי דברים ככה פשוטים. הפקרת השדה, אני רוצה טיפה לעיין בו יותר, כי יש בו גם מנחת חינוך, יש בו חקירה ויש פה עוד כמה דברים מעניינים שאני רוצה שנראה את זה בפנים. הפסוקים שמדברים על הפקרת השדה זה בשמות כף ג', זה פרשת משפטים, שגם שם מופיע ענייני שמיטה, מופיע שם ענייני השמיטה, ושם כתוב ככה. והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, זהו. ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך, לזיתך. עכשיו, מה זה תשמטנה ונטשתה? רש"י מסביר, תשמטנה מעבודה. מלשון שמיטה, לשמות חובות, לוותר, תוותר על העבודה בשדה ונטשתה מאכילה אחר זמן הביאור. מה זה זמן הביאור? אנחנו נלמד את זה. דבר אחר, תשמטנה מעבודה גמורה כגון חרישה וזריעה ונטשתה מלזבל ולקשקש. כל מה שרשי כאן דיבר, הוא לא דיבר על הפקרת השדה. לא מוזכר פה שהדין הוא הפקרת השדה. במקור שתיים במשנה זה מחילתה, מחילתה זה מדרשי תנאים, דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ"ג ג' פסוק י"א, שם כתוב לא כמו שרשי פירש, שביעית תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסכן. יכול יהיה מושיב עליו שומרין עד שתגיע שעת הביאור ויתנה להן, תאמר ונטשתה. ואכלו אביוני עמך, אין לי אלא אני עשיר, אין לי אלא אני עשיר מניין, תלמוד לומר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם כן, למה נאמר אביוני עמך? רובה לעני, אבל לאו דווקא עני, גם עשיר יכול להיכנס אל הכחת. כן תעשה לקרמך. כלומר, בעצם יוצא שלפי כל מה שהמחיתה אומר, נקודה אחר נקודה, זה נקרא הפקרת השדה. זה נקרא הפקרת השדה. אם הדברים לא מספיק ברורים ובהירים, יש לנו רמב"ן על התורה. רמב"ן על התורה לא במשפטים אלא בויקרא, בפרק כ"ה פסוק ג', שם כתוב כך, כתוב כך: שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. זה רמב"ן שעוסק בענייני קצירה, אבל בתוך דבריו הוא אומר: וכן מן התורה שלא יהיה אדם שומר שדהו ונועל בפני עניים בשביעית, ואפילו רוצה להפקיר אותן בשעת לקיטה, אלא יהיה השדה כל השנה מזומן ומופקר לעניים. כך שנו במחילתה, ואכלו אביוני עמך. וכי מפני מה אמרה תורה לא שיוכלו אותם עניים? הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. אומר הרמב"ן, אומר דבר כזה, הרמב"ן הייתה לו עוד מחילתה נוספת, זה לא המחילתה שמופיע פה לפנינו. יכול, ואני רוצה שנשים לב להערה הבאה. שימו לב מה אומר הרמב"ן בשם המחילתה, אני חוזר עוד הפעם: וכי מפני מה אמרה תורה לא שיוכלו אותם עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. יבוא בעל הבית ועשה פלפול, יגיד ככה: הרי כתוב בתורה, איפה? בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, זה כדי לתת צדקה לעניים. יפה מאוד, אני אשמור את השדה ואני אקרא לעניים לבוא פנימה ואני אתן להם לאכול, אז לכאורה זה מעולה. מה יותר מזה?
אפילו יכול לעשות להם תבשיל מהאוכל.
תלמוד לומר, אומר הרמב"ן, אסור לעשות את זה. תלמוד לומר והשביעית תשמטנה ונטשתה, מגיד שהוא פורץ בפרצות. דהיינו, לא, אני לא רוצה שאתה תהיה בעל הבית שנותן צדקה לעניים, אני רוצה שתפרוץ את הגדרות ושלא יהיה פה שום דבר.
גם שדה בתוך בית.
מה? או, אלא חכמים אמרו מפני תיקון העולם לא לעשות את זה, לא לפרוץ את הפרצות. והגדר שגדרו חכמים שלא יפרצו פרצות, שלא יפרצו פרצות בשדה ובקרן, אבל לא שיהוא משמר שדהו ומכניס הפירות לעבור על דברי תורה. כתוב פה משהו נפלא מאוד מאוד, הפירות הם הפקר, והם הפקר גם כלפי עצמך. זה לא הפקר רק כלפי אחרים שבואו ביקחו, זה גם לא שלך. במילים אחרות, אם אתה רוצה לקחת פירות, אז אתה צריך לעשות מעשה קניין מהפירות כאילו הם הפקר. לא כאילו, הם באמת, הם לא שייכים לאף אחד בעולם. הבנת נקודה פה? זה המהות של שנת השמיטה. כך הרמב"ן הביא בשם המחילתא. אני רוצה לחזור עוד פעם על זה, תכף תראו למה אני חוזר על זה. רמב"ן ויקרא פרק כ"ה פסוק ג', כי אני חוזר על זה עוד פעם, כי אני רוצה להוכיח מהרמב"ן צד אחד בחקירה שהמנחת חינוך חיובי. אני חוזר עוד פעם, מה אמר לי הרמב"ן? תקשיבו טוב, בשם המחילתא כמובן, כן, לכאורה התורה מצווה אותי שבשנת השמיטה לא יהיה הבדל בין עניים לעשירים, אבל סוף סוף למי שייך השדה הזה? אתה יכול להבין שהשדה שייכת לי, אני בעל הבית, רק התורה מצווה אותי לחלק, אבל אני בעל הבית. לפי הרמב"ן הציווי הוא תפקיע את עצמך מבעל הבית על השדה. אתה לא שייך לשדה. ויפתח פתחים ושכולם יכנסו פנימה. חכם אמר, אל תעשה את זה, כי מה, יהיה הפקר, גם ייכנסו כל מיני אנשים. אבל ודאי שצריך להיות באופן כזה שכל אחד שירצה להיכנס לשדה בצורה נכונה ולקטוף מהפירות הוא יכול, ואתה לא יכול להתעסק פה כבעל הבית. בדף היומי של ירושלים שאנחנו לומדים הגענו לפרק רביעי, ושם יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, האם מותר להגיד לו תודה רבה, וואי אני ממש מודה לך, נכנסתי לשדה שלך, והוא צריך להגיד לו זה לא שלי, מה תודה רבה, זה של השכן, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. לא, 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 לא. גם להחזיק טובה יש צד נדון אם מותר לעשות. זה הדברים שיוצאים פה מדברי הרמב"ן האלה. מה?
מה אומרים בתהילה?
זה מחלוקת מה אומרים בתהילה. אבל
הוא צריך להפקיר את זה, או שהוא צריך להתייחס לזה בתור של במופקר? הוא צריך לעשות פעולה של
הפקר? זה השאלה, האם הוא צריך לעשות פעולה של הפקר? אפילו את זה הוא לא צריך לעשות.
למה הוא
צריך
לעשות פעולה? זה מצווה.
כן, אבל בוא נראה את החקירה הזאת.
אגב, בגמרא בראש השנה למדתי בדף יומי שאחרי שמיטה האתרוגים נתנו פירות אחרי 3 שנים, כולם נכנסו למטה והתעסקו שם עם הכל,
עם העצים. נכון, נכון, נכון. זה מעניין, אתה, זה כמו, לא יודע, אין דברים כאלה היום.
זה בוודאי שזה אסור,
להרוס לבן אדם. באופן רגיל, הם לא הרסו, אבל זה מעניין, אין דבר כזה. מישהו מכיר מצוק כזאת? תאר לך שאתה עכשיו, כל מי שרוצה נכנס הביתה, נכנס, יוצא, יושבים, קמים, ישנים במיטה, אתה לא ישנים במיטה שלך, מישהו אחר ישן שם. זה ככה יוצא פה, מה זה? זה לא שלך השדה, כולם חופשי.
זה כמו מה שיהיה פה מחר, מחר באים ישיבות ומכינות וזה, כולם מתחילים בירושלים, פתאום אתה מוצא איזה 3.
נכון, נכון, גם בירושלים התחלקה לשבטים, ואסור להשכיר חדרים וכולי.
אסור להשכיר פה בזכות
השדה. מה? פה ברובע הזה. נכון. איפה מוטי ג'ל, הוא יוכל לעשות עסקים.
גם לזה מצאו יותר מחירה.
טוב, אז בוא נקרא דברי הרמב״ם פה. ירושלמי פה דן האם אפשר לעשות הפקר רק לעניים למשל, ומחלוקת בית שמאי ובית הלל, והמסקנה היא שאין דבר כזה לעשות הפקר רק לעניים. ההפקר צריך להיות בין לעניים בין לעשירים, וכמובן המצווה היא מתשמתנה. זה התשמתנה שלמדנו עליו. הירושלמי גם מבין שזה בא ללמד אותי כמצד עשה להפקיר את השדה. בוא נראה את ספר המצוות לרמב״ם. היא שציוונו להפקיר כל מה שתצמיח הארץ בשנת השמיטה, והפקיר צמחי אדמתנו כולם לכל אדם, והוא אומרו יתברך והשביעית תשמתנה ונטשתה. זה הפקר ולשון מכילתה. ועלו הכרם והזית בכלל היה, ולמה יצא לקיש אליו? מה כרם מיוחד שהוא בעשה עוברים עליו בלוטה, שהוא בעשה וגם עוברים עליו בלוטה עשה, כך כל שהוא בעשה עוברים עליו בלוטה עשה. ועניין זה המאמר מה שאספר, וזה שאמרו והשביעית תשמתנה ונטשתה כולל הפקר כל מה שיצרח מן הארץ בשנה השביעית, מן הענבים והתאנים והזיתים והפרסקים והרימונים והחיטים והשעורים וזולת זה, כלומר ועוד דברים נוספים. הנה הודיע שהשמטת הכל מצד עשה, ואחר כך פרט ואמר כן תעשה לקרמך לזיתך, וזהו בכלל כל מה שיצמח מן הארץ. ואומנם בא זה הציווי בקרם ובזית לבד. אומר נכון שהתורה דיברה על זית וקרם, אבל זה לאו דווקא, אלא זה בכל עניין, בכל נושא צריך להפקיר את הכל וכו' וכו'. נראה את זה את הכל. וכבר התבהרו משפטי מצווה זו במסכת שביעית, והיא אינה חובה מן התורה אלא לפירות ארץ ישראל בלבד. רק בארץ ישראל נוהגת דיני שביעית, כמובן כשדיני שביעית זה דאורייתא.
כמה עצים הם הפקיעו? רק הפרי הוא הפקיע, כי הרמב"ם בהתחלה כל מה שתצמיח הארץ והפקיר צמחי אדמתנו.
צמחת אנו שאוכלים אותם, אני חושב שוודאי, העצים עצמם ודאי שלו. מה, אם להטיל למישהו שיעקור את העץ ממקומו, או יוריד ענפים בצורה לא נכונה, ודאי, זה לא.
זהו כמו אילן.
זה מה שעשו באתרונים.
כן, נכון. אז בואו נעצור כאן, נסכם מה עשינו. למדנו הלכות איסור סחורה, שהיא נובעת מהשורש של הפקרת השדות, ולכן גם אל תתנהג בפירות כבעל הבית. אחד הביטויים של בעל הבית שהוא מוכר את פירות השדה שלו, ואת זה אסור לעשות בשבילתו. עכשיו, מה אופני היתר? זה מחלוקת גדולה. אמרנו, הבאנו את הרמב״ם, שאם זה כמות קטנה מהשדה שלך למכור, זה אני מתיר לך, כי זה לא מראה שאתה בעל הבית, כי זה כמות קטנה. וגם ולקנות ולמכור בכל מקרה אסור, גם בכמות קטנות, כי פירות שביעית הם קדושים ולא ניתנו למסחר ושמישהו יעשה מזה רווחים כספיים. משהו נקודתי, מעט למכור, אין לי בעיה, אני מתיר לך, גם אם ליקט את זה מהשדה על מנת למכור. גם ביתר הזה של הרמב״ם יש תוספות ועוד מפרשים שחולקים על זה, אבל הבאנו רק דעה אחת מכל הדעות, שהרמב״ם זה הלכה, גרח. אז עכשיו כשמגיעים להפקרת השדה, אני רואה פה כמה נקודות מעניינות. א', ההפקר הזה צריך להיות בין לעניים, בין לעשירים. הפקר השדה הוא גם כלפי בעל הבית עצמו, זה המחילתא שהרמב"ן הביא והוא מסביר. שתי הנקודות האלה מולידות בנו הבנה מה צריך להיות משמעות ההפקר. עכשיו בוא נראה את המנחת חינוך. פה אומר המנחת חינוך כך, אולי לפני כן סיכום להלכה מהספר כאן. אומנם אנחנו מדברים על הפקר, ופה מדובר על דיני שינוי בקצירה, אבל זה אותו שורש. זוכרים בשיעור הראשון השני דיברנו על קצירה, וגם בקצירה מה צריך לעשות שינויים ואיך מותר ומה אסור וכו'. גם שם השורש הוא לא להראות שאתה בעל הבית. אני קורא את הדברים פה. השינוי בקצירה או בקטיף צריך להיות בשני דברים. א', בכמות, דיינו שלא יקצור ולא יכתוב כמות גדולה, אלא כמות שרגיל להביא לתצרוכת ביתו לכמה ימים, כשאז לה כמות שהביא יכול להביא כמות נוספת. זה שינוי אחד. ב', אם הדבר אפשרי, יש לנו גם בצורת הקצירה או הקטיף, שעשה בכלי אחר מהרגיל בשאר השנים, או יכתוב ביד. אם אי אפשר לשנות, הסומך להקל ולקצור או לכתוב כמות קטנה מן ההפקר מבלי לשנות בצורת המלאכה, לא יפסיד. ראה. עכשיו בהערה 6 יש כל מיני דיונים, אין לנו כוח כבר להיכנס לתוך זה, מה זה נקרא כמות קטנה? ויש חזון איש והרשנו עזר בן אוירבך. האמת היא רציתי להיכנס למחלוקת ביניהם ולהראות את ההבדלים בין הרשנו עזר בן אוירבך לחזון איש, שני ענקי עולם. אבל הרשנו עזר בן אוירבך היה אדם הרבה יותר, לא יודע לקרוא זה, ענייני. יש דין שאסור כמות גדולה, ויש עוד דין שכשאתה מוריד את ה את הפירות, תשאיר חלק מהפירות בשדה, כי אם תיקח את כל הפירות מהשדה זה נראה כבעל הבית, אתה מחסל את כל הפירות שבשדה. פה במעדני ארץ, פה בעמודה למטה, אני אגיד רק נקודה אחת, כתב שאיסור קצירה ואיסור אספת הפירות הוא על כמות גדולה של יותר מקנה שאדם מביא לביתו. רק באופן כזה יש איסור סחורה.
מי זה מעדני ארץ?
מעדני ארץ זה הרשום הזה בן אורבך, כתב את זה, זה פירוש שלו על הלכות שמיטה. אגב, אני כשנדבר על היתר המכירה נביא את הדברים של הרשום הזה בן אורבך. עכשיו הרשום הזה בן אורבך למד אצל הרב קוק הגדול, הוא גם הרב קוק אני חושב שהיה
סנדק של,
לא, סנדק של רב שמואל אורבך של היום, שמואל אורבך של היום, ראשי הקנויים היום, הרב קוק היה סנדק שלו. הרב דמיטרובסקי פה בישיבה, הרב קוק היה סנדק של אחיו, יש לו אח גדול ממנו, מבוגר ממנו. אבא של הרב דמיטרובסקי היה, הרב קוק שלח אותו להיות רב בכפר סבא, כמו היום בהתנחלויות. כפר סבא הייתה התנחלות מבודדת, ורבי סייר סיפר לנו שהוא למד בממד, ואחר כך בתיכונית, איפה הוא הלך, איזה לא זוכר, בגיל צעיר, מה? כן, וזהו, כי הוא אבא שלה מתלמידים הקרובים ביותר של הרב קוק.
לא היה שם משהו אחר,
מה זה?
לא היה שם חינוך אחר,
גם לא היה שם חינוך אחר, נכון, לא היה כלום. לא, בכל אופן, אז תראה, הרב קוק נפטר לפני כמה? לא,
78 שנה.
אז זה 79. הרב שער ישוב כהן עוד זוכר את הלוויה שלו בתור ילד, בן, שהיה בן 5-6. טוב, אז עכשיו זה היה כשהרב קוק נפטר הוא היה בן 23-25, ועכשיו כבר אז היה גאון עצום ונורא, כבר אז הוא הספיק לכתוב ספר על ענייני חשמל בגיל הזה, והרב קוק יש לו הסכמה על הספר, על הסכמה. מה?
הסכמה מהרב קוק?
כן, הרב קוק נחשב בזמנו לאחד מענקי הדור. מה?
בהדפסות של היום מציגים את ההסכמה
בספר שיצא בסטורי?
כן, הוא לא, אבל המדפסים שקמו
לא יודע, אני לבושתי לא ראיתי אף פעם את הספר הזה, לא יודע, על חשמל של הרשום זמנו לברך. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. במעדני ארץ כתב שאיסור קצירה ואיסור אספת הפירות הוא על כמות גדולה של יותר מקנה שאדם מביא לביתו. כלומר, הוא לקח את הכמות הזו באופן הכי פרקטי, הכי הגיוני, ושם כתב שכמות קטנה שאדם מביא לביתו, אפילו אם זו כל הכמות שיש בשדהו או בגינתו, מותר גם לבעלים לקטוף הכל, כמובן אחר שיפקיר הכל. כלומר, עכשיו זה לנורבך לקח, אמר, תשמע, סחורה עושים כמויות גדולות, כמויות קטנות מותר בכל מקרה. בהמשך
כמו שהוא מגיע לבין לביתו תמיד,
כן, כן, אבל למרות שכתוצאה זהו, לא יש לי שיעור, אבל אז לכאורה נראה שאתה בא לבית, אתה לוקח את הכל לעצמך עצמך. החזון היא,
אם היה בא בן אדם אחר גם לוקח את הכל, כי זה כמו
אינה חינמיה, אבל אתה כבעל הבית, אל תדעי, הוא מביא שהחזון איש לדון בשיטת החזון איש אם מותר או אסור, כי החזון איש הולך לפי גדרים בהלכה, הרשאי לא הולך לפי גדרים במציאות, זה הסתכלות אחרת לגמרי, הסתכלות אחרת לגמרי, זה מעניין, שתי צורות הסתכלות. עוד סיפור אחרון וכבר ניכנס לחקירה. הגעת לאיום, הרב ליכטנשטיין כשחמיו הרב סולוצ'יק נפטר, אז הוא חיפש לעצמו רב, כי גם רב צריך שיהיה לו רב, והוא לקחת על שמו זמן אורבך כרבו, והוא אחת הבנות שלו רצו לעשות חור באוזן, להגיד לבת, לא לבן, אז הוא בא, שאל את הראש מזר מנועי, הוא בא, אם זה לא דין חובל, כי אסור לאדם לחבול בעצמו. אז בתורה משמחת, הראש מזר חייך, אמר לו, מה אתה, כאילו איזה מין שאלות אתה שואל? אבל הבת שלך רוצה, היא שמחה, מה אתה, זה, מה, מה הבעיה? בצורת הסתכלות מציאותית, ולא לפי הרבי חנשטיין גדרים בהלכה. הגדר בהלכה אומר לעשות חור זה חובר. אז בוא נדון אם מותר או אסור.
אני חושב שאדם היה אדם מאוד מעשי.
אז כן.
מה שכולם עשו את זה, הוא לא יעובד לסוד למות משהו.
נכון, נכון.
שבי אומר, מתוך פלסטיק, הרב עובדיה מעריך מאוד בחובל לעצמו.
כנראה מה שהרב חנשטיין אומר. כן. אז בכל אופן, זה סתם, זה דוגמה להבדל בין שתיים, אפשר להעיין פה יותר בין החזון איש לבין הרשב"א וזה ונאמר. לסיכום. אנחנו עוסקים בסוגיה שנקרא הפקרת השדה, והפקרת השדה משמעותו שאתה לא הבעלים על השדה. זה המשמעות של זה. והיה מקום לומר שאני אתן את הפירות לעניים, גם זה אומר הרמב"ן אסור לעשות את זה. כל זה מוביל אותנו לנקודה הבאה, שזה החקירה של מנחת חינוך. אז בואו נראה את, את החקירה של המנחת חינוך פה כדלהלן. כתוב כך, הוא מביא הרב המחבר במצווה זו דין עבודה ושייך לפרשת תיסה בעשה דחרש וקציר וכו', ואם יוצא שם יכתוב דין עבודה. וכאן מצוות עשה להפקיר כל פירות שמיטה, וסיים הרב המחבר דנוגד בזכרים בנקבות בארץ ישראל, ועובר על זה ומי שעובר על זה ונעל שדה ובחרמו ביטל עשה. ומצווה זו היא ברמב"ם פרק ד' הלכות שמיטה, ויובר הלכה כף ד', ועיין כסף משנה שם בשם המחיל. בסדר, זה המראה מקומות, סיכום הסוגיה, מה שהוא כתב ב3-4 שורות, אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הארץ. וכאן אומר ככה, ואני מסופק, אם המצווה הקרקפת דגברהו, דרחמנה הציבה הוא להפקיר פירותיו בשביעית, הוא מחויב לקיים להפקיר, ואם מפקיר הרי זה הפקר, אבל אם אינו מפקיר אינו מופקר. אני אסביר את זה. הוא אומר ככה, אומר המנחת חינוך, אני רוצה לטעון שלאור מה שלמדנו, החקירה שלנו לא מתחילה. מה הוא חוקר? הוא חוקר ככה, בעצם, הוא לא אומר את זה, אני אומר את המילים האלה, נקודת ההנחה של החקירה של המנחת חינוך היא ככה, בעצם אתה בעל הבית, אתה בעל הבית על השדה, ובתור בעל הבית התורה מצווה אותך להפקיר את השדה. אם לא יפקרת את השדה, באמת השדה לא יהיה מופקר. אתה תעשה איסור, אתה תעשה עבירה. מה נפקא מינה בדיון הזה? מה יהיה? יש לי שדה בשמיטה שאני לא עובר עבירה, לא מפקיר את השדה, ובא מה שלך? איך?
טל.
איזה יופי. בא טל ואומר, רק רגע, הרי כתוב בהגמרא שהשדה צריך להיות מופקרים, אז הוא ייכנס לשדה ויוכל שם פירות. האם הוא עובר על איסור גזל? לפי הצד הזה של החקירה של המנחת חינוך, הוא עובר על איסור גזל. למה? כי זה שהתורה ציוותה עליי להפקיר את השדה, נכון, זה חיו על הקרקפת עליי להפקיר את השדה, אבל אם לא הפקרתי את השדה, השדה באמת לא מופקר, וזה הגזל הוא גזל. אמרנו לא נצפה יותר סיפור, אבל סתם מילתא דבדיחותא, זה מותר בשעות כאלה, מילתא דבדיחותא, יהודי היה לו 100 שקל, לא יודע איפה לשים את זה, פתח את זה, עשה את הדיברות ליד לא תגנוב, שם את זה בפנים. בא יהודי אחר, לקח את 100 שקל, פרט אותו ל-50-50 ושם ליד, ואהבת לך כמוך. עכשיו מה לא טוב? מה לא טוב פה? הלא טוב פה, נכון, יש מצד הלכה כמוך, אבל אתה אסור לך לקחת כסף שהשני הוא בעל הבית עליו. נכון שיש לה מצווה לתת צדקה, אבל אתה לא זה שצריך לקחת. אז אומר מנחת חינוך, צד אחד של החקירה, ככה זה שנת השמיטה. צד השני שלו, שזה הפקעת הדמלקה, כלומר זה מופקע ועומד מהשורש, מההתחלה, זה בכלל לא מתחיל להיות שלך. אלה צדדי החקירה. נפקא מינה, זה אחד הנפקא מינו, כן? עוד נפקא מינה, אם זה מצווה להפקיר, והרמב"ן אמר לי זה מצד עשה, אז יכול להיות שנשים פטורות, כי מצד הזה שהזמן גרמה נשים פטורות. אבל אם זה הפקעת דמלכה, דהיינו ההפקר נהיה אוטומטית בשנת השמיטה, אז זה לא קשור לנשים, זה נעשה מעצמו.
בשיעור הקודם הוכחנו משבתה הארץ שזה של מלכה, שזה...
לא, לא, אמרנו שאתה, לא, אמרנו שהשדה עצמה צריכה לנוח, אבל על מי מוטל חובת המנוחה? עלינו כבני אדם.
אז בכל מקרה לאנשים לא יוכלו לעבוד בזה.
מה?
אז בכל מקרה אנשים לא יוכלו לעבוד בזה, גם אם זה הפקרה של האדם. כי השדה צריכה לנוח. אבא אמר שיש.
כן, אבל אתה, איזה נקודה אחרת. בוא נגמור את, אחר כך נתייחס לנקודה שאתה מעלה פה. אבל קודם כל נגמור את העניין פה. מה?
הוא צריך לעשות משהו לפי הצד השני?
לא.
יש לו איזה משהו?
לא. כן. אתה, התורה, האדמה היא הפקר. אלא שהתורה ציוותה עליך להתנהג לפי רצון התורה שהשדה יהיה הפקר. שזה אומר שלא תעשה פעולות המונות אחרים להיכנס. אבל אם עשית פעולות שמונות אחרים להיכנס, אתה עובר איסור. אבל אם טל בכל זאת ייכנס לשדה שלך ויוכל מהפירות, הוא לא יעבור על שום איסור של גזל, כי זה מופקר ועומד בלב אחי. הבנת את הנקודה פה?
כן.
מה? עוד פעם, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. צדדי החקירה כדלהלן: האם השדה נהיית הפקר באופן אוטומטי? נפקמינה, שגם אם אני לא הפקרתי את השדה שלי, הפירות הם מופקרים, ומי שיוכל לא עובר על איסור גזל. זה צד אחד של החקירה. צד שני של החקירה, מה פתאום השדה לא נהיית מופקרת מעצמה? כמו שהמאה שקל אתה לא יכול לקחת 50% לעני, כי מי הרשה לך? ואני הבעל הבית צריך לבוא ולומר הפקר.
ואם הוא עובר את זה לפי הצד השני שזה הפקרת הדמלכה, אז אם הוא עובר, אז מה, הוא ביטל את המצוות עשה?
כן, הוא ביטל את המצוות עשה, אבל ההפקר נשאר, אבל ההפקר, מה?
אין פה לב או...
לא, זה נלמד מעשה, ואז הוא נחשב כעשה. תחבר את מה שראינו ברמב"ן, נו, שאמר במצווה השלישית. לא, סליחה, זה היה על סחורה, ועל הפקר זה לב הבא בכלל עשה, שהוא עשה. זה הספר המצוות הרמב״ם, כופלה מדלת, איש הציוונו להפקיר כל מה שתצמיח הארץ, שנת השמיטה. זה עשה. כל ההבדל בין שני הפירושים, בין שני צד החקירה, הם כדלהלן: מה הדין אם אני לא הפקרתי את השדה שלי, מה שהתורה דורשת? והצד הראשון של החקירה, לא הפקרת, אתה עבריין, אבל השדה הוא שלך, הוא לא הפקר. ומישהו יאכל משם פירות, אתה עבר על איסור גזל. או שלא, אוטומטית השדה מופקר.
זאת אומרת שהפירות גם לא קדושת שמיטה?
מה?
אם הוא לא הפקיר, אז לא תהיה קדושת
שמיטה. למה? הפירות צמחו בשנת השמיטה, זה לא קשור להתנהגות שלי בשדה. גם עשיתי, אם אני...
מי שיקח את הפירות
מקדושים
קדושת
שביעית,
הוא גם יהיה חייב
בגזל? כן, יהיו קדושים קדושת שביעית, אבל אסור בגזל, כי הם גדלו בשביעית, ברור. אז זה צדדי החקירה. אני רוצה לטעון שהוא מביא זה מחלוקת מבית ובית יוסף וכו'. אני רוצה לטעון שלפי ההבנה ב... גם אני לא רוצה לשתות אחרי שהבאת לי, אני כבר אפשר להעביר חצי, לא נעים.
לא, להמשיך בשיעור, אני גם מפריע, אבל
נתתי מציאה של כמה שעות, תמשיך עליו. אז בוא בוא, עכשיו אנחנו בעיון שלנו. אני רוצה לטעון שלפי ההבנה ברמב"ן, החקירה של המנהלת חינוך נופלת. הרי מה אני מתאר לרמב"ן? אני אקרא עוד פעם את דברי הרמב"ן בפנים.
זאת אומרת, חינוך כבר היה נאמר לא,
בסדר, שישאר לי משהו להגיד. וכן מן התורה שלא יהיה אדם שומר שדהו ונועל בפני עניים בשביעית, ואפילו רוצה להפקיר אותן בשעת לקיטה, אלא יהיה השדה כל השנה מזומן ומופקר לעניים. אין פה אפילו רמז שדרישה ממנו. וכן שנו במחילתה, ואכלו אביוני עמך, וכי מפני מה אמרה תורה לא שיכלו אותם עניים? הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. תלמוד לומר והשמיד תשמתנה ונטשתה, מגיד שהוא פורט בפרצות. כלומר, ההערה הזאת שכתובה פה לפעמים אומרת, תשמע, אתה אפילו לא בעל השדה, אתה אפילו לא בעל פירות, למרות שתיתן לעניים לאכול.
אז לא צריך להגיד שהוא מפקיר?
מה? הוא לא צריך להגיד, הוא רק צריך להתנהג באופן זה הפקר. ומה החיוב? תשבור את הגדרות, תוריד את הגדרות, זה החיוב. תשאיר פתוח. אחר כך הוא אומר, תקנת חכמים לא לעשות את זה, כי יהרסו לך את השדה. מה? בסדר, לא יודע. לא יודע. היום צריך לעשות את זה בחינה מסוימת, שמי שרוצה להיכנס יוכל להיכנס, ומצד שני לא כל עובר אורח יוכל להיכנס בו. אבל רואים ברמב"ן שכל העניין של ההפקר הוא שאתה תתנהג כשהשדה מופקר, אבל אין חיוב להפקיר. ויתרה מזאת, כי אם תגיד שאני המפקיר, אז אתה בעל הבית, כי אחרת למה אני זקוק למילים שלך? וזה רואים מכאן שעצם הקרקע בשמיטה יוצאת מרשותך.
אז לא עשית שום מצווה, לא הפקרת, לא עשית שום
מצווה. המצווה היא לא להפקיר, להגיד הרי זה מופקר. המצווה היא אל תמנע את ההפקר בשלילה, לא בחיוב.
אז רק אני יכול לעבור עבירה, אני לא יכול לקיים מצווה.
נכון.
אתה יכול לבטל עשית.
אז אני מעדיף שזה יהיה חובת הדקר כפתא, שאני אקיים מצווה, מצווה שתשמטה.
זה מה אתה מעדיף, השאלה מה אתה עושה, מה זה מה אתה מעדיף. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה. קודשים, קורבנות. אני אוכל, מי מביא לי את הקורבנות האלה? הגמרא אומרת משולחן גבוה כזה. זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש מזמין אותך לבוא לאכול, למרות שאני הבאתי את הקורבן.
עד עכשיו זה היה קדוש לגמרי, זה היה הכל שייך בתורת מילה, ברגע ש...
נכון, נכון, אבל הנקודה היא ש... אז זה החקירה פה. עכשיו ככה, וואי, נגמר הזמן, אבל אוצר בית דין, אוצר בית דין. אני חייב להגיד לכם...
תוספת זמן.
אוצר בית דין.
מה, זה בוקר?
אוצר בית דין. מה זה העניין של אוצר בית דין? יש פה רמב"ן. הרמב"ן פה על התורה הוא עשה פה משהו אדיר. אני זה ויקרא כ"ה על פסוק ו', אומר ככה, והייתה שבת אתכם לאוכלה, ושנו בתוספתא. בראשונה היו שלוחי בית דין מחזרין על פתחי עיירות, כל מי שמביא פירות בתוך ידו היו נוטלין אותן ממנו ונותנים לו מזון שלוש סעודות, והשאר מכניסים אותו לאוצר שבעיר. כלומר, פשוט מאוד, זה נבע מחשש שאנשים לא ישמעו שמיטה כראוי. שולחי בית דין היו באים, אומרים לכל החקלאים, כל הפירות תביאו אלינו, אנחנו ניתן לבעל הבית את הפירות שלו. עד כדי כך בעל הבית מופקע מהשדה שלו. הגיע הזמן שלוחי בית דין, סוחרים פועלים ועודרין אותן ועושים אותן דבלה. הגיע הזמן זיתים, שלוחי בית דין. הגיע הזמן ענבים, הוא מחלק להם. עכשיו ככה, זה היה משהו נקודתי. ממשיך הרמב"ן ואומר, לא, הם עשו עוד משהו. שלוחי בית דין האלה, הם לא רק חילקו לתושבים המקומיים, אלא ערב שבת הם גם חילקו לעוד אנשים. בקיצור, מישהו מרכזי אסף את הכל. נו, ואז מה? ואומר הרמב"ן שהבית דין גם מותנה למכור, והבית דין הזה משלם כסף לעובדים. בלי שינוי. אבל קדושה נשאר בה. רגע, איפה נעלמו כל האיסורים? מה, הרבנים פטורים מלכות שמיטה? אז התשובה כפי שלמדנו עד עכשיו, אני לא רוצה שתהיה בעל הבית על השדה, זה הכל. אין איסור לעבוד בשנת השמיטה. שנת השמיטה זה לא שבת, זה יום חול. אנחנו לא עוסקים בשבת של שנות השמיטה, עוסקים ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי של אמצע השבוע. זה מדובר שהאדם התנוח בעבודת השדה. אנחנו עכשיו עוסקים בעבודות של הפירות, שזה כבר נושא אחר. זה כבר נושא אחר, כן? אנחנו דבר ראשון שאני שלישי, רבי חמישי, אישי. פעם אמרתי לבחור בשיעור, אמרתי, אני רוצה להגיד לך חידוש, שהשבוע מתחיל יום ראשון או יום שני. יש כאלה צריך להגיד את החידוש הזה.
יש חידוש מהרבים את
זה. מה? אז מה זה האוצר בדין הזה? האוצר בדין הזה, מה קרה פה? התשובה היא, זה לא בעל הבית. זה לא בעל הבית. עכשיו, אני בעמוד השנייה פה, יש פה, תראו לבד את ההלכות של אוצר בדין, מה עושים? יש פה איזה משהו היסטורי שאני רוצה להעביר לפניכם, ומתוך זה אני רוצה שנגיע להלכה למעשה. בעיתון חבצלת בשנת תפרש עין נתפס מכתב שלח הרב קוק לרב חיים ברלין. בואו מצא, הרב חיים ברלין היה רב בירושלים, מקנאי ירושלים. מה זה? אבל הוא היה מהקנאים, לפי התכתובת הוא היה ניסה לעשות שלום ביניהם. הוא ניסה לעשות שלום. כיוון שהרב קוק תמך ביתר המחירה ואנשי ירושלים לא, ואנשי ירושלים רצו לעשות אוצר בידין כדי שיוכלו למכור דרך אוצר בידין, כי ככה אי אפשר, והם חשבו שהרקוק מתנגד להקמת אוצר בידין וצעקו עליו איך הוא מפריע לנו וכו' וכו'. ואז הרב קוק כתב מכתב דחוף לעיתונים של אותו זמנים כדי לומר את דעתו. הנה, האמת והשלום, ירושלים כבדה לציוון. זה המכתב הבא על הארוחה מאת הגאווה דיפו תיבנה ותיכונן לרב הגאון מורנו הרב חיים ברלין, נמסה לנו היום בבקשה להדפיס תכף למען שים קץ למאומה בדבר מחירת ענבי המושבות בירושלים, והדבר שמוצאים המתלוננים הרבני וגאוני ירושלים, כי אחלה רע עליה עיקרי נפשם חפצה. אלה בתל אביב אמרו אלה הרבנים בירושלים, אלה הם רק נגד, הם נגד הציונים, הם רק לעשות צרות. זה אותו זה. האמת כי אין גאוני ורבני ירושלים דורשים אלא קיום חוקי דת קודשנו גם לדת המחמירים, ובפרק שקדו למצוא תיקון למחירת הענבים, והציעו לפני שלוחי העיקרים את האופנים אשר על פיהם יוכלו למכור ענבים בשוק ירושלים, שזה אוצר בדין אופן אחר, וזה הסכימה גם דת הגאוות ביפו, כאשר איננו הרוד במכתבו זה שבו יומת גם הוא חשב כן. לכן מה טוב ונעים יעשו התיקונים האלה, ואז יומסרו להמוסרים תעודות מרבני וגאוני ירושלים וכו' וכו'. עכשיו כך, שימו לב, זה אלה הם ענבים שלפי גאוני ירושלים עשו לכל עוד הם נעבדו בעבירה, הרי הם לא סומכים על היתר המכירה. על מה גאוני ירושלים צעקו? לא למכור את זה בשוק החופשי. אבל איך הענבים האלה גדלו בשדות של היתר המכירה? כלומר, יוצא מכאן שהיתר המכירה הוא לא היתר גורף. בסדר, זה כלפי העבודה בשדה, ועכשיו אנחנו דנים על הסחורה בלבד. גאוני ירושלים רצו למנוע לפחות העבירה שבסחורה. ואז כך כתב הרב קוק, הנה אני מוצא לי, מה?
הם לא ספרו גם את המחירה.
מה זה?
הם לא ספרו גם את המחירה, מבחינתם שלא הייתה
מחירה. אז אסור לאכול את הפירות האלה, כי אסור עבירה בפירות האלה, אסור לאכול.
אבל יכול להיות שרוב הפירות נמדודים טבעיים,
הענבים. טוב, קצרו באיסור, עבדו בצורת איסור, השקו את העצים באיסור. אומר ככה, אז הוא כותב, גם מראשית העניין כשראיתי את נחיצת השימוש ביתר ההפקה על ידי המחירה לכללות יישוב ארצנו הקדושה, גמרתי בדעתי לעשות לא יודע איך לתרגם את זה, את כל מה דעה אפשר לצאת ידי חובת כל הדעות. אומר גם אחרי יתר המחירה, למרות שיתר המחירה פותר גם את בעיית המסחר ולא צריך אוצר בדין, למרות זאת אומר הקוק, אני לא חשבתי להתיר את יתר המחירה גורף, וכן תיקנתי חותמות לחוק עליהם שהמחיר בשביעית יהיה רק בשביל המכשירים והתורה, כדי להסיר מהאדמים דין קלישת שביעית ולעשות על ידי זה את הסחורה על ידי הבלעה. זה עוד איזה פרט שלא למדנו אותו, וגיליתי דעתי לכל מכיריי הנכנסים ממי לדבר בעניין, כעניין זה שבדעתי להכין גם כן לפני הבציר שטרי הפקר שיפקיד כל אחד את כל הפירות שיש בהם חשש שביעית וימסרו כוחם לבדין. למרות כי על צד שלא מועיל מחירת הקרקעות ויתר המחירה לא תופס, לפחות נחסוך מהאנשים איסור סחורה. איסור סחורה מה, בגלל או הכל או כלום? גם אם נאמר שיהודים עשו עבירה ועבדו בשדה בשנת השמיטה, לפחות נציל אותם מאיסור סחורה.
זה פורש פרמה בשעה ראשונים מה, בשבת היא קודש
ומעשה
הקודש, אבל
שביעית
זה פשוט של הפירות
נאסרים. כן, כן. מה, אם נעבדו באיסור, זה מחלוקת גדולה מאוד. מחלוקת גדולה מאוד, האם הפירות נאסרים באכילה. אבל רואים מכאן שגם הגוק עצמו בודד את איסור סחורה מכל הדברים האחרים. ואז יש פה גם את התשובה של הרב ברלין, שעונה רב קוק, הוא אומר לו, וואי, כמה אני שמח. סוף סוף מנענו מלחמה בין הרבנים והכל יבוא למקומה בשלום, וחבל שהרב קוק לא כתב את המכתב הזה מוקדם יותר. כל התכתובת הזאת זה מופיע פה. עכשיו זה נשמע פשוט אוצר בין, אבל מה המסובך פה? עכשיו אוצר בין דין, הרי בין דין משתלט על השטח, נכון? אז הוא צריך מי שיקטוף את הפירות מהשדה ומשלמים לו. את מי יקחו לקטות הפירות?
הבעלים של הקרקע.
הבעלים של הקרקע אומרים, אבל רק רגע, לקצור זה עולה כסף, נכון? ומותר. עכשיו כשבדין עושה את זה, בדין יכול גם לקצור בטרקטורים, בכלי עבודה. הוא אומר רק רגע,
שאלו השנה למה בדין עלה כפול, תוכנית שם בשתי בוקר מוצאי שבת, אז הוא אמר שזה הפוך, כיוון שזה פעולות של בגין בשמיטה, לפעמים מלאכת הדילול עושים אותה באופנים שהיא מייקרת פי שלוש.
או, אז זהו. אז עכשיו יוצא פה בדיחה, כי אז אומר בעל השדה, טוב, אתם רוצים להשתמש בטרקטור שלי, שעת השכרת טרקטור 200 שקל לשעה, שלמו. אתם סוחרים ממני, הרי אני לא בא לשדה, אני גמרנו, הקדוש הוציא אותי מהשדה, נכון? אתם הבדין, אז בבקשה. עכשיו מי שבטרקטור ויעבוד, אני טוב, שלמו לי גם על זה. עכשיו רק רגע, יש פה צנרת השקיה שאני השקעתי בזה כסף כבר 6 שנים 8 שנים, גם אז אתם משתמשים. אז בסוף יוצא שמחיר התפוז כמו בשנה רגילה,
יותר.
אז אוצר בדין שהיה אמור להפך להיות למכשיר ואכלו אביוני עמך, נוצר משהו לא נורמלי. אז שאלו את זה את החזון איש, ויש פה מישהו שכתב, החזון איש לא ידע מה לה. תראו מה קורה, תראו שתי הפסקאות האחרונות, זה אני כבר גומר. אם לעשות חשבון השקעות על קודם שמיטה, הרבה פעמים אמר שהוא מסתפק. תראו, זה לא מתאים לחזון איש. החזון איש, כשהוא הכריע, הוא הכריע. אומר, הרבה פעמים אמר שהוא מסתפק, ובכל פעם חזה להגיד שלא בתוספת לא נזכר רק מקצירה ואילך. בקיץ תשי"א אמר שבינתיים לעשות על פי בית דין, אחר כך לברר הדין, ובשעת מעשה הוא נשאר בספק. פעם בנוכחות של הרב ממסמיע, בני ראם, זה צומת מסמיע, אחר כך כמה פעמים בספק. פעם אמר תעשו בית דין ונראה אחר כך לעשות שלא, שוב שספק אצלו. הרב מסמיע אמר שבתחילת שביעית הסכים החזיש בדוחק לעשות חשבון מההתחלה. בעיה, זה בעיה קשה מאוד. כי לא יודעים איך אתה רוצה הרבה די. כי הרי אי אפשר לקחת את הפירות, אמרנו במילים פשוטות, אוצר בדין אמור לעשות רק פעולה אחת, פעולת המחירה. אבל פעולת המחירה צריך לשנע את הפירות ממקום למקום, אז זה כבר עולה עלויות. עכשיו הדיינים עצמם גם צריכים לקבל כסף, הם עובדים. מה
הרב דוברת השנה במקום חורון, זה רב ותיק, אחד הרבנים הכי ותיקים בארץ,
זה אחד הוצאות בדין הכי נכונים.
הוא עושה השנה פרטי, מקרה את שם שבת לא מזה, זה עושים פרטי שלהם, אוצר בדין.
אז זהו, יוצא שהאוצר בדין הפך להיות בעצם הבדין היה אמור להיות כבר העובדים הצחות של חישר בדין. מה שיצא בסוף, שהאוצר בדין הפך להיות חברת מסחר כמו כל חברה מסחר אחרת. חייב לו איזשהו שלב שהפירות הם הפקר והם בלי עלויות. טוב, זה גם, תראה, גם פעם לא הייתה בעיה של לשנע פירות, היה חמישהו ובשכונה אכלו פירות. פה הפירות שצומחים בקריית שמונה מגיעים לאילת, מה שצומח באילת מגיע ל...
בקיצור, זה לא צריך להיות יותר מבוקר, יש פה שרשרת שיווק, יש פה כמה אנשים בתווך. כרגיל החקלאי מקבל זכותות על הסחורה שלו, גם שמיטה.
למעשה אוצר בית דין אמיתי,
איך זה איתי ברב? למה ישראל אולי יכול להוסיף עוד משפט?
מה אתה עושה?
אף אחד לא רוצה לעשות אוצר בית דין, עשיתי עם הרב של המושב.
חץ, הוא גר פה ברובע, אבל ההורים, חסקל
כאן,
הוא גר פה ברובע, ההורים שלו היו מושבניקים הזורעים, כן ודאי, הזורעים, יש להם משק זיתים והוא עדיין מטפל בזה. אז מה אתם עושים בשמיטה? מה עושים בשמיטה? טוב, אצלך המחיר גם בשנה רגילה זה מתחת לתעריף. אז זהו, אם עושים אוצר בית דין לפי האמת, אוצר בית דין אמיתי משמעותו שאתה משלם רק על ההובלה והפירות עצמם הם הפקר.
מה דבר אמיתי? לפי דברי הרב, מישהו צריך לשלם שם, מישהו
בסדר, אז עוד קצת, אבל לא יותר.
מה עם הקטיף?
בסדר, לשחרר את כל הדברים האלה, בסדר, אבל המחיר לא יכול להיות,
אם הוא טוחן את השמן,
רק רגע, אז המחירי העבודה צריכות אחידים, לא יכול להיות שמחיר של ענבים יישאר 15 שקל ומחיר של הפרסקים גם יהיה 8 שקלים, כי אם המחיר הוא על העבודה ולא על הפרי עצמו, למה שכאלה הבדלים?
אז האוצר בית דין אמור להוריד את המשקל של הרבע,
בדיוק, מה האוצר בית דין צריך לקבל כסף רק על העבודה, לא על הפרי עצמו.
רגע, אז למה אנחנו צריכים בכלל לתת מחירה אם יש לנו אוצר בית דין?
אז אתה רואה שגם על הקוק עצמו, כי יותר מחירה הוא לא, הוא בדיעבד, הוא הולך התחילה, הוא לא הכי מהודר בעולם.
אוצר בית דין זה לא הכי מהודר בעולם?
לא, יותר מחירה. אוצר בית דין אמור לפתור את הבעיה גם כשהיה שמיטה דאורייתא, אוצר בית דין.
אז בשביל מה אנחנו צריכים בכלל להסתבך עם יותר מחירה? בוא נעשה את האוצר בית דין.
זה רק פתרת בעיה סחורה, אבל איך תפתור בעיות עבודה בשדה?
אמרנו שהאוצר בית דין,
לא, זה עוד עושים. מה עם עבודה בשדה? יש עוד עושים.
אמרנו ששליחי בית דין הם נותנים, עובדים, הם העובדים.
לא, רק קוטמים את הפירות, אבל לא את העבודה בשטח, לחרוש, לנטוע, לזרוע, להצמיח. איך מותר למכור לחוץ לארץ פירות שמיטה?
הרב, זה השאלה.
ביתר מחירה. לא יודע, נראה. צריך יותר מחירה, צריך להקדיש לו שבוע ימים. זה מסובך מאוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.